זמן השיטי אמונה מלאה בדרך, ביכולות וברצון שלך להפוך כל חלום למציאות.
רוצים לשמוע מה עוד יש לאלין כהן להגיד על עוצמה נשית? היכנסו למתחם בי הלידר, נשים מובילות במאקו, ובואו לשמוע את הפודקאסט המלא.
זמן שעבדתם 48, דני פלד, שלום.
אהלן, מה קורה דרור?
מצוין, אנחנו נדבר על איך באמת פותרים את בעיית הפקקים.
ננסה.
למאזינה מרב מיכאלי.
נכון.
נכון?
שאלה בהצלחה.
שאלה בהצלחה, תהי איתנו, יש לנו כמה טיפים בשבילך. נדבר על הדרכים החדשות שנולדו בעולם כדי להפר את הפרטיות של הילדים שלכם.
בוא, לא בעולם. באזור מסוים,
באזור
שלא, שלא לומר במדינה ספציפית.
חכה, זה תכף מתפשט.
אוקיי.
איך מחרבים את הפרטיות של הילדים? דבר גם על האם נכון, האם מוצדק כלכלית להעביד אותנו עד מוות?
כן.
מהזווית של הארגון.
כן.
יכול להיות שזה משתלם, כלכלית. וטיק טוק, רצינו לדבר על זה שבוע שעבר, טיק טוק מקליטה את הפנים שלנו ואת הקול שלנו כשאנחנו משתמשים בה. מה קורה שם? כוכבית רמז רמז סין, בתור טיק טוקר בהתלמדות, זה, אני יודע שזה נורא מעניין אותי, אבל באמת בואו נתחיל...
באמת פרק סיני יש לנו אחרי
פרק,
שאני
כן.
חושב, ממש.
אבל בואו נתחיל עם הפקקים שזה בעיה מאוד מאוד ישראלית.
אז לפי ווייז ב-2019, תל אביב נבחרה, אמנם לא לקחנו מקום ראשון, רק מקום
כן,
חמישי.
בפקקים.
בפקקים בעולם. שזה באמת, טוב, אני כל מיני
תל אביבי. שאתה מתחרה בכל מיני, בדיוק, בכל מיני מנילה, בוגוטה.
ג'קרטה, סאו פאולו, באמת, אנחנו בחברה הכי טובה, באמת, הערים המתקדמות והמובילות בעולם, ותל אביב, כאילו, אני ציני כמובן, אתה מסתכל עליי במבט עמום, לא, זה לא באמת.
לא, זה כאילו, זה זוועות השם ישמור.
נכון, זה המצב, ובעצם יש כל מיני סוגים של פתרונות שאנחנו כל הזמן שומעים עליהם. פתרון שכולם מייחלים לו, שבינתיים רק מחמיר את המצב, זה כבר לא 2.38, זה 12.24 לדעתי, כאילו עכשיו מאז שהתחילו כל החפירות בתל אביב.
זה מדהים שבו זמנית חשבתי שזה סגורים כל צירי התנועה המרכזיים בתל אביב, וכולם עובדים.
כן.
שזה מדהים שעובדים, אבל אז איפה לנסוע, חברים?
נכון, אז זאת התקווה הגדולה, כרגע זה נדחה עוד פעם, כבר פעם שלישית לדעתי, כרגע מדברים על יולי 2023.
כן.
אז stay tuned, עוד שנתיים אולי פתח הקו האדום, ואז באמת יכול מאוד להיות שחלק מהאנשים יבחרו לא לנסוע ברכב שלהם ולהשתמש בתחבורה ציבורית, זה פתרון אחד.
כן.
פתרון אחר, שדרך אגב, דווקא החברה שמובילה אותו, זה חברה ישראלית בשם ויה, זה בעצם תחבורה שיתופית. מה זה אומר? עולים כולנו ביחד על רכב אחד, ובעצם משאירים את הרכבים שלנו בבית, ומקטינים את כמות הרכבים על הכביש.
נסעת בזה?
לא.
יצא לי לנסוע בזה כמה פעמים,
okay.
אפילו לא מעט. בהתחלה מאוד מאוד אהבתי. אתה מזמין את הרכב הזה, בן מרצדס יפה חדש, מזמין אותו עם הטלפון, אתה אומר לו איפה אתה ולאן אתה רוצה להגיע, וויה זה התחכום שלה, היא עושה אופטימיזציה. כלומר, היא אומרת, הנה הקו שעובר גם כך הכי קרוב אליך, אנחנו נטה אותו שיקח אותך לא ממש מהבית, אלא מתחנת האוטובוס הקרובה לביתך, ונוריד אותך בתחנת האוטובוס הקרובה ליד שלך, והכל קורה כל הזמן, מסלולים משתנים.
לי דווקא זה נראה, הרכבים האלה תמיד נראים לי כמו מסעיות כאלה של רמי לוי של הובלת צוננים. לא?
צוננים, איפה הבאת אותה? הובלת צוננים. גם כן יש חיבור USB וצריך להיות בשקט באוטו הזה, אסור לדבר בטלפון. וזה נחמד. אני אגיד לך שזה עובד לא רע, אממה, אם קריטי לך להגיע בזמן, זה לא כלי התחבורה בשבילך. כי אם פתאום מישהו אחר מזמין בזמן שאתה בדרך, הדבר הזה יאריך את מסלולו ויוסיף לך 7 דקות, או 12 דקות, או 20 דקות ל-ETA. ויה זו סטארט-אפ ישראלי שהתרחב לכל העולם, ובכל העולם הוא מפעיל את כלי התחבורה האלה. וגם בארץ, חוץ מתל אביב, יש לו מתחרים בשם טיק-טק. בחיפה ובירושלים.
לא מכיר.
אז זה תוסף נחמד לתחבורה הציבורית, אבל זה לא פותר את הבעיה הגדולה.
נכון, אז כדי לפתור את הבעיה הגדולה, שוב אנחנו נפגשים באותם אנשים שאנחנו נפגשים בהם גם כזה מגיע לטלפון שלנו ולחיפוש שלנו ולכל דבר אחר, לארי פייג' ואלון מאסק.
רגע, למי שלא מכיר, לארי פייג' זה אחד מייסדי גוגל כמובן.
אחד משני מייסדי גוגל ביחד עם סרגי ברין, ואלון מאסק מייסד טסלה ועוד שורה ארוכה של חברות. ובעצם יש כאן עניין של השקפה. לארי פייג' אומר שמיים, ואלון מאסק אומר מתחת לאדמה.
כן. כלומר, איך פותרים את בעיית התחבורה הציבורית? אחד מסתכל למעלה ואחד למטה.
נכון, אז בוא נחיל דווקא עם השמיים. אז יצא שבאמת בסוף שבוע היו שתי כתבות גדולות, אחת כתבה מרכזית במדור טכנולוגיה של הניו יורק טיימס, והכתבה הראשית בכלל של טקראנץ' בסוף שבוע, עסקו בעניין התחבורה, כי יש עכשיו איזה מין הייפ מטורף סביב תחבורה מעופפת.
מוניות מעופפות, מכוניות מעופפות,
נכון.
אוטובוסים מעופפים.
בדיוק, וכל העולם הזה עכשיו צובר תאוצה בגלל כמה וכמה סיבות. הסיבה הראשונה זה שהשבוע בעצם הסטארט-אפ של לארי פייג', יש לו סטארט-אפ חדש, ושם הוא מקדיש את רוב זמנו ומרצו, קוראים לו קיטי הוק לסטארט-אפ שלו, הסטארט-אפ הזה רכש בעצם את המתחרה הגדול של DJI. DJI זה חברת הרחפנים הסינית הגדולה בעולם, ובעצם הם מבינים שהפתרון זה לייצר איזשהו רחפן ענק.
כן, עם אנשים בפנים.
עם אנשים בפנים.
רגע, קיטי הוק לדעתי זה לא חברה חדשה.
לא, זה לא חברה חדשה, הרכישה היא חדשה מהשבוע.
והם רכשו את
3D Robotics, חברת הרחפנים השנייה.
את חברת הרחפנים...
המתחרה הגדולה של DJI. כדי לקחת את כל היכולות, שהם כבר, הרי יש המון המון AI בתוך כל הרחפנים האלה, להימנע מלהתקע בעצים, ואתה זוכר, ברחפנים הראשונים, כל רחפן שהיה עולה לאוויר, זה היה נגמר באיזושהי נפילה עצובה.
אני חושב שהעיקר זה באמת שהרחפן יצליח לשמור על יציבות, על אף תנאי מזג אוויר משתנים. אם יש רוח, הרחפן מטפל בלבד.
בהרבה מאוד דברים, ובעצם את הטכנולוגיה הזאת הם קנו. סתם נקודה ככה שמעניינת אותך ואותי, הפאונדר, המייסד של 3D Robotics, הוא בעצם בחור מאוד 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 מפורסם, דווקא בעולם העיתונות, קוראים לו קריס אנדרסון, הוא היה העורך הראשי של המגזין המאוד מאוד נחשב Wired, ושם הוא גם המציא תיאוריה שכולנו משתמשים בה, שנקראת תיאוריית הזנב הארוך של האינטרנט, שבעצם אומרת שבגלל שהאינטרנט מגיע לכל כך הרבה אנשים, גם למוצרי נישה קטנים, יש מקום. אז אתה יכול לפתוח חנות של מקרמה, כמו אצי.
זה כמו שאנחנו מעלים לפעמים כתבות לנקסטר, נגיד, כל מיני מדריכים נישאים לגמרי, מה לעשות עם אוזניות שהתקלקלו, וזה נכון, טוב, זה לא יתקתק מלא היום, אבל מלא אנשים הגיעו לזה דרך חיפוש בגוגל בשנים הקרובות. אז זה זנב ארוך, כתבה או מוצר שאין לו קהל ענק עכשיו, אבל יש לו קהל שנצבר על הרבה שנים. מצחיק שמישהו המציא את זה, כי זה כמו חמצן שאתה נושם, זנב ארוך, כולם אומרים זנב ארוך כל הזמן.
אז הוא המציא את זה, והוא חבר למי שבאמצעותו אתה מחפש את הכתבות האלה. זה גם כן, עכשיו פשוט אתה אומר את זה.
נכון, אשכרה, לאדון גוגל. ושניהם ביחד?
שניהם ביחד הולכים בעצם להיות אלה שרוצים לפתור את הבעיה הזאת ראשונים.
ולגרום לנו לעלות לאוטובוס מעופף.
נכון. ובעצם מי שמוביל את החברה הזאת זה חבר עם האוניברסיטה של לארי פייג', קוראים לו פרופסור סבסטיאן פרון.
פרן?
פרן, מה שזה לא יהיה. הוא קרח, זה אני יכול להגיד לך בוודאות.
והוא מנכ״ל קיטי הוק.
והוא מנכ״ל קיטי הוק, והוא הגיע לגוגל בשביל בעצם לפתח רכב אוטונומי. מכונית. זה היה פרויקט מכונית.
שיש לגוגל, יש להם את פרויקט ויימו, המונית האוטונומית.
נכון, אז הוא אמור היה להוביל את זה, ואז לארי פייג' אמר לו, בוא נתקדם, כאילו, בוא נראה מה אנחנו יכולים לעשות שהוא יותר משוכלל מרכב, וככה בעצם אמרו, רגע, בוא נעשה רכב שגם יש לו כנפיים, וככה נולדה קיטי הוק, הוא עזב, ובעצם לארי פייג' מימן את זה באופן פרטי, ועכשיו מתחיל מרוץ גדול, שזה מה שבגלל זה כולם עכשיו נורא נורא מתעניינים, מי יהיה הראשון לחצות את קו הגמר, ובעצם להביא את הנוסע הראשון שייסע ברכב אוטונומי עם כנפיים.
רק צריך להגיד מילה למי שעוד חשדן בכלל לתחום הזה. א', חברות רבות וגדולות בכל העולם מפתחות מכוניות מעופפות. אני מכיר מאמצים גם של בואינג ושל איירבס.
נכון.
ראיתי פעם בתערוכה רכב של בל, יצרנית הליקופטרים. יונדאי עשתה משהו עם אובר. כלומר, יש הרבה מאמצים מסחריים לפתח משהו בין מכונית לשאטל, למונית מעופפת. ושתיים, אני אגיד לך שרשויות התעופה האמריקאיות, ה-FAA, כבר עובדות על רגולציה. שזה בסוף, בהרבה מקרים, השאלה היא משהו עולה על הכביש, או עולה לאוויר, היא בכלל שאלה רגולטורית. האם המחוקק מאפשר את זה? אז כבר עובדים. בקיצור, הדבר הזה אוף יעוף.
לא, ברור, זה בטוח. לא רוצה זה יעוף, זה גם הולך לקרות מאוד 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 מהר. אז בעצם אני אראה לך כמה מהפיינליסטיות שכרגע, מי מהן תהיינה הראשונה, בסך הכל מדובר על עוד שנתיים. זאת אומרת, כל החברות האלה מתכווננות להתחיל להפעיל את השירותים שלהם בעוד שנתיים. אז החברה הראשונה זה חברת SkyDrive, מטוקיו ב-2023, והחברה השנייה זה Archer Aviation, מפאלו אלטו בקליפורניה, גם ב-2023, והחברה השלישית היא חברה מאוד מאוד מעניינת, כי קצת מציעה איזה מין מודל אחר, קוראים לה טרפוגיה, וגם היא ב-2023, אבל פה במקרה הספציפי הזה זה מין רכב שפתאום פורס את כנפיו לצדדים.
אופה, ממריא.
ואז אתה שואל את עצמך, אבל איך מכנים את זה בדיזינגוף?
איך ממריאים מזה? איפה יהיה מסלול ההמראה של הדבר הזה בדיוק?
בבוגרשוב אתה מתחיל זה, שבליד הבימה אתה
כמו... במרכז הפולה צריך להרוס קצת בתים ולפתוח נתיב המראה, אין לי מושג, על הקרמל. איפה, כאילו, אתה קוראת קצת את סימבו עושה? בפרויד.
כן.
אפשר בירידה כזה לתפוס מהירות ואופה. אני אגיד לך שיש בסלובניה, יש גם כן משהו כזה שלפני שנה עם רישי פותח כנפיים נורא תיאטרלי. בדיוק הפנטזיה שלך, שאתה באמצע הפקקים, אתה רואה את כולם עומדים, ואתה אומר, כוסומו, הלוואי, היה לי כפתור עכשיו ללחוץ ולפתוח כנפיים בדיוק כזה, דרך כמו מה שהראית עכשיו של טרפוג'יה. ומה זה ג'ובי אביישן?
אז ג'ובי אביישן זה חברה שבראשה עומד ריד הופמן. תכף נדבר עליה, כי יש כאן עניין של מימון, וגם הם 2024, הם דווקא אחד הקנדידטים המובילים, כי יש להם המון, 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 המון כסף.
אז זה איפה מסוק? זה תכף מסוק.
נכון. כולם נראים איזה מין כלים היברידים שכאלה. בקיצור, השאלה הגדולה היא, איך החברות, הסטארט-אפים הקטנים האלה, אתה יודע, הרי אנחנו קצת בעולם הסטארט-אפים, אתה קשה מאוד להקים חברת תעופה, או חברת רכב, או איך שלא תקרא לדבר, זה צריך עלויות אדירות.
זה לא חמישה מפתחים שיושבים מתכנתים קוד, זה ניסויים, זה הרכבה, זה פרויקט. פרוטוטייפים, זה בלגן.
בדיוק, ולצורך העניין הזה בעצם בא נסדק עם כלי חדש שתפס, או לא, הוא לא כך חדש, אבל הוא מאוד 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 פופולרי בשנתיים האחרונות, שנקרא ספאק. אתה רוצה שנייה להסביר בקצרה?
כן, ספאק זה בעצם דרך לאסוף הרבה כסף ממשקיעים, בדרך כלל הוא מונפק בבורסה, נכון?
זה מונפק
בבורסה. הוא מונפק בבורסה, ואז הוא קונה, הוא משקיע סטארט-אפ וממזג אותו לתוכו.
נכון.
ואז בעצם הסטארט-אפ מקבל מימון, כי זה בעצם, זה כמו אי של כסף שמסתובב לו בבורסה ומחפש מטרה. וברגע שהוא מוצא את המטרה, הוא מתביית עליה ושואב אותו פנימה, ואז הסטארט-אפ נהיה מונפק ומקבל הרבה כסף. אם נסתכל על זה רגע במבט על, זה בעצם דוגמה לזה שיש עודף כסף שמחפש עודף סטארט-אפים לממן, מה שאומר לך שהרבה דברים שאולי בעולם רגיל לא מקבלים מימון, פתאום כן מקבלים מימון.
נכון.
אולי דברים שלא צריך אותם.
לא, זה בדרך כלל לפרויקטים ענקיים כאלה, עתירי מימון. זה מתלבש בול על אוטומוטיב ועל תעופה ועל כל התחומים החדשים האלה שאומרים, אוקיי, זה ברור שהולכת להיות פה מהפכה.
כן.
זה הרי ברור שבעוד 15 שנה, 20 שנה, אנחנו נצא החוצה לראול ולנברג ויטוסו להם כל מיני רכבים בכל מיני גבעים.
זה מלחיץ אותי העתיד הזה.
כן? אוקיי, תכף נדבר על אילון.
לא, זה לא מלחיץ אותי.
לא.
דני, תחשוב רגע, אתה יוצא לרחוב.
כן.
ומעליך עפים בכמה ממדים, 30 מטר, 60 מטר, 150 מטר, עפים כל מיני כלי תעופה. למרות שכוכבית, זה הרוב האוטונומי, נכון?
נכון,
מחשב ישלוט בזה, לא בני אדם, אבל עדיין זה מלחיץ. מה זה תאונה? מה זה תאונה? מזג אוויר, ברק.
לא, אבל אני אומר, דווקא בגלל שיש לך פה מערכת שליטה מרכזית, זה הרבה יותר דומה, נגיד, לעולם התעופה.
כלומר, מחשב אחד ינהג את כל הדברים האלה.
אתה לא שומע על מטוסים שכל הזמן, תחשוב כמה תאונות דרכים, כמה התנגשויות של מכוניות יש כל יום.
זה בדיוק מה שאני אומר לך.
לא, אבל מטוסים, כמה יש? כמה מטוסים מתנגשים אחד בשני? אני לא זוכר לך כזה דבר.
למה זה יהיה דומה יותר? המיקרו תעופה יהיה דומה לעולם המכוניות עם הרבה תאונות, או דומה לעולם התעופה עם מעט?
אני מקווה מאוד של השני.
זאת שאלה.
זמן יגיד. בקיצור, נחזור חזרה לעניין, אז בעצם הרבה מאוד מהחברות תעופה האלה מונפקות באמצעות ספאקים, בסכומים בדיוניים, זאת אומרת מיליארדים על מיליארדים של דולרים שווי.
הנה, חברת ורטיקל אירוספייס נכנסה לבורסה בשווי של 2.2 מיליארד דולר.
נכון.
אני מניח שעוד לא מכרה קופל אור אחד.
עוד אין לה מוצר. עוד חברה אחרת שנקראת איב בשני מיליארד דולר.
אבל זה של אמברייר, זה חברה רצינית.
נכון, וג'ובי בעצם כבר מדברים על ההנפקה של לפי 6 מיליארד דולר. וזאת בעצם החברה שריד הופמן עומד בראשה.
בלי שעוד אדם אחד טס במוצר שלהם.
נכון, ואומר שבעצם זה כמו שאובר פוגש את טסלה באוויר.
אתה שומע את התאונה? אתה רואה את התאונה? אוקיי.
כן, ואם מדברים כבר על האוויר, אז בואו נעלה טיפה, נתרומם טיפה למעלה, כי חייבים להזכיר את זה, ובעצם הודיע שבוע שעבר ג'ף בזוס, שהוא יהיה האסטרונאוט הראשון שיטוס בחללית שלו, בלו אוריג'ין. הוא לוקח איתו את אח שלו, כאילו באמת לעשות וידוע רגע למשפחה, אתה יודע, זה משהו, כאילו, לא יודע, כאילו זה, אני כאילו הייתי, אתה יודע, חוק מהמשפחה, מעכשיו רק חלליות נפרדות.
כן, אימא שלו עכשיו מתקשרת אליו, אבל חמודי, בחייך.
לא חתמתי לך, אבל.
אבל יותר מצחיק זה מי שקנה את הכרטיס לידו.
נכון.
ומי זה? אנחנו יודעים מי זה?
לא.
מישהו קנה ב-28 מיליון דולר, היה מכרז, מישהו קנה את הכרטיס לשבת ליד ג'ף בזוס בחללית, ויש...
גם דמיין את הטיסה, קורן אומר לו, אז רגע, ג'ף, בוא נדבר שנייה.
כן, בוא נדבר, אם אנחנו כבר כאן, קניתי.
כן, אז הוא אומר לו, זו, אני לא מרגיש טוב, אתה יודע, זה כאילו, זה הולך להיות טיסה מצחיקה מאוד.
נדמה לי, עוד קנן כתב בטוויטר, הלוואי, שמי שקנה את הכרטיס ב-28 מיליון דולר, זה איזה תינוק צווחן. יושב לידו ויצרח לו כל הטיסה.
ויש עוד כרטיס אחד פנוי.
וואלה.
כן, בסך הכל יהיו 4. זה ממש כמו הכיסא הריק אצל רפי רשף, אתה יודע, עוד לא חושפים כאילו מי יישב בו. זהו, ואם מדברים על ג'ף בזוס, אז בוא נחזור חזרה לענייננו ולאלון מאסק.
הלוואי שזה אילון מאסק.
אין סיכוי.
אילון מאסק קנה את הכרטיס.
כן.
סתם בשביל להטריל אותו.
לא, ושם איזה שימפנזה או איזה כלבה.
בדיוק, או תינוק צרפן.
בדיוק. זה יכול להיות מצחיק. זה אמור לקרות גם כן בקרוב, ונחזור חזרה לאילון מאסק. אילון מאסק אומר, עזבו אתכם משמיים, שזה די מוזר, אתה יודע, כי בכל זאת יש לו את SpaceX, ויש לו הרבה מאוד אמביציות בכל מה שקשור בחלל החיצון.
האוטו שלו הרי כבר עף בחלל
נשלח כאילו, כן. יש לו איזה מין טכניקה חדשה שלו, הוא חושב שאם הוא יספר על סטארט-אפים ועל חדשנות, ופשוט יארוז את האוטו שלו וישים אותו באיזשהו מקום, אז זה ממקם אותו, הוא אומר, אני יורד מתחת לאדמה.
כלומר, עכשיו, רגע, פרק חדש, אלטרנטיבה אחרת, דרך מחשבה אחרת, במקום להתחרות על אותו כביש, במקום להתחרות על לעלות לאדמה, לרדת מתחת לאדמה, ואנחנו עכשיו מדברים על הבורינג קמפני של אילון מאסק.
נכון.
שהרבה אנשים עוד התבלבלו מה זה בדיוק, ובצדק, כי זה עושה כמה פרויקטים שונים.
נכון.
שנקראים דומה. לופ והייפר לופ.
יש לו כל מיני רעיונות למר מאסק. הרעיון שעכשיו ספציפית אנחנו נדבר עליו זה בעצם המנהרות של הבורינג קמפני, והוא כמובן באתר שלו כתב טקסט באמת גאוני, כל מי שנכנס לאתר רואה את הטקסט הזה, זה כאילו ממש את הברגל שאתה פותח אותו.
כדי לפתור את הבעיה של פקקי התנועה שהורסים את הנפש, דרכים חייבות לעבור למצב של תלת מימד. כלומר, יש צורך במכוניות מעופפות או במנהרות. כלומר, מה זאת אומרת תלת מימד? אם הכביש דו-ממדי, ימינה ושמאלה, ישר ואחורה, אז תלת מימד זה לעלות למעלה או למטה. אך בניגוד למכוניות מעופפות, כותב אילון מאסק, מנהרות עמידות בפני מזג אוויר, הן נסתרות מהעין ולא ייפלו לך על הראש. אנחנו כן. חושבים דומה, אתה שם לב,
אתה אילון ואני, כן. בהרבה דברים,
בהרבה דברים,
גם בדודג'קוין, גם בסולר,
קנית דודג',
שיהיה לך בהצלחה. והשבוע הושקע בעצם המנהרה הראשונה, בכל תרועה רמה בלאס וגאס, ובעצם אפשר יהיה לעבור מהמרכז ירידים, למרכז ירידים בקצה השני של העיר, אממה.
או, אממה זה פרק.
אתה זוכר, ההבטחה שלו הייתה שבעצם המכוניות ייסו על כל מיני מין צלחות כאלה.
פלטפורמות, משהו נורא
כן,
מהיר.
מאוד מאוד יפה ומאוד מאוד זה. בסוף, הוא שלח כמה נהגי מונית בטסלה במנהרה.
זה הכל.
זה הכל.
זה פשוט האוטו נוסע.
אוטו נוסע בתוך מנהרה. חדשני. כן. במנהרות הקרמל פשוט מרימים גבה ואומרים, וואו, מה זה היופי הזה.
מנהרות הקרמל הרבה יותר יעיל וחדשני מזה.
וזה מה שאני אומר, זה כאילו, זה, מה זה הקשקוש הזה?
מומחי תחבורה קוטלים.
חבל על הזמן.
הורגים את הפרויקט הזה.
הורגים. והכל בעצם בכלל התחיל מזה שאתה יודע, הבן אדם ישב באוטו וצייץ לו להנאתו על זה שהוא היה תקוע בפקק בלוס אנג'לס, ואמר, אוקיי, נמאס לי לעמוד בפקקים, אני רוצה עכשיו להתחיל לחפור מנהרה. פשוט אנשים לוקחים את הציוצים שלו יותר מדי ברצינות, שופכים עליו הרימות של כסף, האיש לא יודע מה לעשות, אני אומר, אוקיי, סבבה, אני אחפור לכם מנהריים, זה כל כך זה.
ראשון האנשים שלוקחים את עצמו ברצינות מדי, זה הוא בעצמו.
Don't take me literally, אתה יודע, זה כאילו...
אני אגיד לך שבסוף מדובר בדמי לי קילומטר וחצי. מנהרה של קילומטר וחצי שמכוניות נוסעות בה במהירות של מכונית, זה לא כזה יעיל, זה לא כזה מהיר, זה לא לוקח כל כך הרבה אנשים.
זה בדיחה.
זה בעיקר האורות הצבעונים היפים האלה שבתוך המנהרה. אתה יודע מה הכי מלחיץ? ראיתי מישהו שעשה סרטון על הבטיחות של הדבר הזה. יש שם מטף כיבוי אש בכניסה, וזהו, עם האוטו שלך, וזה קורה, אם הטסלה שלך נשרפת פתאום באמצע המנהרה, אין מטף, ואי אפשר להיכנס לחלץ אותך, כי המנהרה כל כך צרה, כי חסכו בכסף, ששום רכב חילוץ יכול להיכנס מאחורך ולגרור אותך, החוצה תשרף למוות, ואתה יודע, המנהרה כנראה כל כך צרה, שלא בטוח שאתה אפילו יכול לפתוח את הדלתות ולצאת. זה עד כדי כך צר.
לא, גאוני, אין מה להגיד.
אוקיי.
פרויקט אחר שלו, שדווקא הוא פרויקט מאוד 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 מעניין מבחינה טכנולוגית, זה ההייפרלופ.
זה מעניין.
כן, זה דווקא על הקרקע, זה לא מתחת לקרקע, למרות שזה יכול להיות בכל מקום, וזה בעצם איזושהי מין טיובה כזאת, גליל,
כן.
שזה עובד על עיקרון מאוד מאוד פשוט, שכבר הומצא בעצם לפני יותר מ-100 שנה, זה שאם אתה בעצם תיקח מגנט, ותריץ אותו במהירות, ובתוך הטיוב הזה יהיה איזשהו משהו שהוא עם מטען הפוך, אז בעצם אתה מריץ את המגנט, הדבר הזה ירוץ. קצת כמו שכשהיינו ילדים והיינו משחקים עם שני מגנטים והיינו כן. דוחפים מגנט עם מגנט, זה הרעיון. למה צריך אבל בעצם את כל הטיוב הזה? מה החדשנות פה? שאם בעצם מוציאים את האוויר מתוך הטיוב הזה, אז בעצם מקטינים בצורה משמעותית את החיכוך, נכון? ואז כן. מייצרים איזשהו מצב כזה של ריק, והדבר הזה יכול לטוס במהירות מאוד מאוד מהירה על מגנט.
כלומר, אנחנו כאילו מדברים בעצם על צינור ארוך של מאות קילומטרים, נכון. שבתוכו יש וקום. אנשים נכנסים לתוך קפסולה, נכון. שבה יש אוויר, כי הם צריכים נכון. לנשום, ואפים בתוך הוואקום הזה בעזרת משיכה מגנטית עם כמעט ללא חיכוך מסביבם.
בדיוק.
ולאיזה מהירות מגיעים?
1200 קמ"ש.
1200 קמ"ש.
מדהים. זה כמו מטוס כאילו כמעט על גבול מהירות הכל.
זה חיפה תל אביב בחמש דקות, בפחות מחמש דקות. זה.
כן, זה מדהים. Okay. ובעצם הפיילוט הראשון היה של וירג'ין אטלנטיק. ובעצם השניים הראשונים נכנסו לתוך קפסולה כזאת, היא באמת נראית כזה קצת כמו מכונת כביסה כזאת שסוגרים את הדלת מבפנים.
אני אמרתי לך לא להיכנס למייבש, אני לא אמרתי לך.
וזהו, מכניסים אותם פנימה, ושיהיה לכם בהצלחה.
רגע, הם טסו ב-1200 קמ"ש?
כן, ושרדו.
תגיד, אתה היית נכנס לזה?
לא.
לא?
לא. גם את החתולה שלי לא הייתי מכניס לזה, איך אני איתך?
זה מפחיד. אני סומך על אילון באופן יחסי, אבל זה...
אני לא סומך עליו בכלל, באמת.
לטסלה לא היית נכנס?
הייתי, אבל תקשיב, בוא, א', גם בטסלה היו אסונות מפה אדון הולולו.
לא יותר ממכונות אחרות, אני חושב שפחות. יצא לי לנסוע בטסלה, זה תענוג. אגב, בארץ, אתה רואה את האנשים נוסעים בטסלה, מה קורה אח שלי?
נכון.
נכון, אנשים מבסוטים כאילו. נוסעים לאט, כזה עוצרים את התנועה בדיזנגוף.
הם כאילו מסתובבים עם שופון, עם הבת של שופון, ומדובר במאזדה 3, נכון?
למה אתה ככה? אבל הידיעות של הדלת נכנסות פנימה.
מדהים.
איזה סליק,
וואו,
איזה יפה.
מדהים.
וכשתשרף אי אפשר לפתוח את הדלת, כי הידית תפוסה בפנים. לא משנה.
אתה נורא מורבידי היום.
אני, כן, לא אני, כרגע, למה... אני כרגע חושב על מה קורה בתאונה בתוך ההייפרלופ הזה, תאונה של 1200 קמ"ש. איך זה נראה? איך אתה אף מתוך הקפסולה שלך, אתה אף במסלול. איזה יום, אף אחד לא יעצור אותך בחיים.
אז ב-2030 הדבר הזה בעצם הולך להיות מושק באיטליה, שם כנראה זה יהיה המקום הראשון.
דווקא איטליה?
כן, נכון?
דווקא איטליה?
כן, מכל המקומות בעולם.
לא רוצה להגיד דברים יותר מורבידים. שיתמודדו עם כלי תחבורה יותר פשוטים קודם, אחר כך שיקחו את ה-1200 קמ"ש הזה. אוקיי.
כן.
אז באירופורטו דה מילאנו מלפנסה,
כן.
עד למרכז מילאנו.
במקום 43 דקות, 10.
נייס.
נכון?
כן, הייתי מזמין את זה ללונדון קודם, אבל בסדר.
כן, אתה יודע, זה, יש כמה וכמה פרויקטים וכמה וכמה קבוצות גם פה, זה בעצם הוא שחרר איזשהו מאמר, אילון מאסק, ובעצם כל אחד יכול לקחת ולפתח את זה כראות עיניו.
טוב דני, אנחנו יוצאים להפסקת חסות קצרצרה, כבר חוזרים.
אישה לאישה מלכה, אם אנחנו נעצים אחת את השנייה, אף אחד לא יעשה את זה בשבילנו.
רוצים לשמוע מה עוד יש לנטלי דדון להגיד על עוצמה נשית? היכנסו למתחם בי הלידר, נשים מובילות במאקו, ובואו לשמוע את הפודקאסט המלא.
מספיק עם תחבורה?
יאללה, בואו נתקדם.
יאללה, אז בואו נדבר קצת על ה... יש לך מנורה כזאת?
על מנורות. על מנורות. טיפה אחרת, אבל כן, למי אין? מנורת שולחן סטנדרטית.
נכון.
מה הייתה?
פסה.
ועכשיו מה?
מעטה אמור מנורה חכמה. סמארט למפ.
זה הדבר, הדבר שלא הייתי צריך.
הדבר הכי גדול בסין עכשיו, באמת, כן. אני לא צוחק. הדבר הכי גדול בסין עכשיו זה הסמארט למפ. אתה יודע מי המציא אותו דרך אגב? בייט דנס. אתה יודע מי?
טיק טוק.
בדיוק. אותה חברה מה שמאחורי טיק טוק,
כן.
היא עומדת מאחורי המנורה הזאת. היא מצד אחד מחרבת לאנשים את הזמן בטיק טוק, ומצד שני, הנה יש לנו במנורה חכמה. ומה זה המנורה כן. החכמה הזאת? זה בעצם כלי הריגול האולטימטיבי להורים. נשמע לך מעניין?
איך מרגלים?
אוקיי. אז בעצם בתוך המנורה הזאת יש שתי מצלמות, אחת שמצלמת אותך פרונטלית, ואחת בעצם היא למעלה מתוך המנורה כזאת, נותנת לך איזה מין אנדג כזה, וההורים יכולים לראות כל הזמן, או לדבר כאילו כמו בפייסטיים, עם ההורים בזמן העבודה, או בעצם לתת התראות אם הילד הלך מהמנורה לפני שהוא סיים את שיעורי הבית. אני אומר לך, זה סולד אאוט, זה להיט היסטרי. $120 גרסת בסיס, $170 גרסה טיפה יותר מתוחכמת עם שילוב של AI, שבעצם אתה מקבל נוטיפיקציה לטלפון כשהילדים שלך מזייפים בהכנת השיעורי בית, ואתה גם יכול עוד $350 ולקבל מורים שיסתכלו איך הילד מכין את השיעורי בית ובעצם לדבר איתם. אז זה כאילו מין שילוב גם של מרקט פלייס ביחד עם AI, ביחד עם מנורה, ביחד עם כל...
המנורה הפכה להיות מרקט פלייס לשורתי מורה פרטי.
כן, גם.
זה מדהים.
לא, אני אומר לך, זה להיט כאילו מטורף.
וזה גם בייבי מוניטור על ילד בכיתה ב' נכון, או ד' או נכון. משהו. וזה מזכיר לי, אתה זוכר את הקסדה שהסינים הלבישו על המוחות של התלמידים שלהם לפני איזה שנתיים, הלבישו קסדה על המוח של התלמידים, קסדה שמנטרת את הגלים החשמליים שהמוח מוציא, ומסמנת למורה בקדמת הכיתה עם אור כחול או אדום על המצח של הילד, אם הילד מרוכז או חולם. אור כחול ילד מרוכז, אור אדום ילד חולם. בשנייה שהוא חולם, אופס, מתחלף לאור אדום, המורה יכולה להעיר לו, לין, צ'ין, תרים את הראש, את לא איתנו, את חולמת, את זה, את זה, את זה. כמובן שנאסף דאטה על כל הריכוז של התלמידים בכל שיעור, וככה אתה יכול לראות איזה תלמיד מתאים לאיזה שיעור, איזה מורה מלמד יותר טוב, איזה ילדים, לעשות אופטימיזציה להכל. בסוף הורידו את זה בגלל ביקורת בינלאומית, וכי הילדים סיפרו שהם נורא בלחץ, כי הדאטה נוסע להורים, וההורי בסוף היום מקפקף את הילד, לא התרכזת היום. אז זה.
נכון, זה בדיוק זה, ודווקא פה יש איזה יזם סיני בתחום העתק, שאומר שזה פעם ראשונה שבעצם רואים מוצר שהופך את הבתים ואת החדרי שינה של הילדים לזירת ריגול.
בוא'נה, זה לא יאמן, אמא שלך מתקשרת אליך, נשארו לך עוד שני תרגילים בחוברת, למה אתה קם? מה זאת אומרת פיפי? שב, 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 אתה חייב לגמור את זה קודם.
כן, זה מה שזה עושה.
איזה לחץ?
לא יודע, זה כבר נראה לי, אבל עוד פעם, הכל מתחיל בזה שגם ההורים בעצם רגילים מאוד לעניין הזה.
והנה אנחנו עוברים פרק כן. באופן אלגנטי.
נכון, הכל רצף של אסוציאציות כזה, כאילו מקרי לחלוטין, לא חשבנו על זה. חשבנו על זה בכלל, ובעצם נחשפה תוכנת ריגול בשבוע שעבר, שנקראת Third Eye, עין שלישית.
כן, שפועלת בסין.
שפועלת בסין, ובעצם מותקנת כמעט בכל החברות הגדולות שאנחנו מכירים, כולל אליבאבא ודומיהם, ובעצם נותנות כל הזמן מידע למעסיק, מה העובד עושה בכל רגע נתון. עכשיו, למה זה חשוב בסין? כי בסין בעצם יש משמעת עבודה מאוד 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 קשוחה במגזר ההייטק. קוראים לה לשיטה הזאת 9-9-6, 9 בבוקר עד 9 בערב, 6 ימים בשבוע.
שוב, 9 בבוקר, 9 בערב, 6 ימים בשבוע. זה משטר עבודה נהוג בסין.
כן.
כמה שעות זה יוצא לנו? 72 שעות עבודה בשבוע. סטנדרט. זה לא שעות נוספות, זה ככה עובדים. אגב, אתה זוכר שככה התגלו עקבות של האקרים סינים?
נכון.
נכון? כי
הפאטרן.
הפאטרן, עבודות הרגול היו בתוך 99 של סין, ואז כולם הבינו שזה בא מסין.
ככה נראית המערכת, למי שרואה את הוידאו, בעצם כל הזמן שולחת צילומי מסך של מה שעובד עושה. הם גם מתקינים בעצם את התוכנה הזאת על הטלפון, ואז הם יודעים איפה הוא אכל צהריים, וכמה זמן הוא היה בכל מקום ומקום.
כן.
ובעצם העובד זה כאילו אין יותר אח גדול מהדבר הזה, הם אפילו לא מתביישים, קוראים לזה העין השלישי, שזה באמת נראה כמו העין הגדולה הזאת של ג'ורג' אורוול, זה הסיפור.
אם העובד אומר אני יוצא לרגע לאכול צהריים, אתה רואה בדיוק באיזה שעה הוא קם, לאן הוא הלך, אם הוא הלך רק לאכול צהריים או שגם עבר בדרך אצל החיית והתופרת, וכמה זמן הוא בזבז בכל מקום, בשירותים, בזה, הכל נספר, הכל נמדד.
נכון, ובעצם זה מביא את העובדים למצב באמת שהם מתים על העבודה שלהם, או מתים בעבודה שלהם, תבחר. והדוגמה האחרונה הייתה בחברת פין דאודאו, שהיא בעצם גרופון הסינית. סופר 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 מצליחה, גדלה בקצבים מטורפים, ושם באמת מת לא מזמן עובד מתשישות. אז אתה שואל את עצמך, למה הם הולכים עד להייטק? כאילו, יש להם כל כך הרבה דברים אחרים לעשות.
כן.
אז פשוט השכר בהייטק הוא באופן משמעותי בסין, הרבה יותר גבוה מכל מגזר אחר. בעולם, נגיד המערבי, המגזר הפיננסים, אני חושב, עובר את המגזר של ההייטק, לדעתי, בממוצע. בטח, אתה יודע, בארצות הברית.
ורק בישראל,
כן.
חברת חשמל, מקום ראשון.
כן?
אם אינני טועה.
אוקיי. אתה יכול להבין, תראה, דווקא משהו כן יפה, זה שבסין, במקום השלישי נמצא חינוך.
וואלה.
שבישראל הוא בתחתית הרשימה, ושם הם מבינים את החשיבות של מורים טובים, ושבצורך צריך לתגמל אותם, זה במקום השלישי.
כן, אבל למה מחנכים את הילדים? בשביל להיות עבדי הייטק, לעבוד עד שהם מתים?
כן, אז הנה, אז אתה יכול לראות באמת, כנראה שהדבר הזה עובד. בוא נגיד אם מנטרלים את כל הסיבות האחרות, כי אנחנו לא באמת יודעים. יש לחברה רעיון טוב ומנכ"ל טוב, ואתה יודע, תמיכה ממשלתית או חוסר תמיכה ממשלתית, אבל במקום הראשון, פין דאודאו בצמיחה כרגע בסין, זו חברה הכי צומחת בסין.
זאת שמעבידה את עובדי עד מוות.
עד מוות.
אז זה משתלם.
אני אומר עוד פעם, אתה יודע, זה קצת...
נעביר נושא, כי אנחנו נותנים עכשיו רעיונות למנכ"לים שרואים אותנו ושומעים אותנו.
נכון, אז אני אסיים ברעיון אחרון, שאני נותן למנכ"לים, בפוקסקון, שגם שם הייתה בעיית התאבדויות מאוד מאוד
קשה. שזו החברה שמייצרת אייפונים עבור אפל וכו'.
בכלל, היצרן הכי גדול בעולם, נקודה. מייצרים כמעט הכל.
כן, בסין.
בסין. הם פשוט, אנשים שם קופצים, עולים לגג של המפעל וקופצים. אז הם פשוט שמו רשתות, ואומרים, אחלה, תקפצו, בבקשה, לא יקרה לכם כלום. טרמפולינה. אתה יודע, הפכו את הבאג לפיצ'ר. פשוט שמו שם איזה...
צ'ין, אתה צריך להתעברר? לך, תקפוץ אותה לטרמפולינה, ותחזור. טוב שאין מסוע שמחזיר אותך ישר מה... תקשיב, לו בכניסה למקום העבודה שלי היו רשתות כאלה מתחת לגג, כדי ללכוד את המתאבדים... תחשוב איזה תחושה זה נותן לך בכניסה. פה מתאבדים. באת למקום של מריח ממוות. יואו, זה נורא.
זה נורא.
זה נורא. תחשוב שאתה נכנס כך למקום עבודה שלך ויש, כאילו, אתה יודע, לוחדים פה מתאבדים. אפילו המוות לא ישחרר אותך מהעבודה הזאת. איך? היום זה נורא.
סין. אבל בסדר. אתה יודע, לטוב ולרע, זה מה שבסוף אתה קונה אייפון במחיר שאתה קונה אותו, בגלל שאפל...
צריכה לעשות שולי רווח.
מועכת את הספקיות שלה. טוב. יאללה. אז אנחנו מייסדים פינה חדשה.
שאלה מהבית.
הכנת דרמרול. יופי, שאלה מהבית. משום מה התעלמו ממני לגמרי, כאילו זה לא, זה, אתה יודע, אני לא, זה... אני לא פה. אני לא פה, לא. פודקאסט שלך, אז בוא תענה לבד.
היי דרור, ראיתי שהתקנו את הגדרות הפרטיות בטיק טוק, ואני אשמח אם תוכל לדבר על כך בפודקאסט שלך, כתוב כאן דני, בפודקאסט שלך, כי אני ממש חוששת מהעדכון. היא לא אישרה לי להגיד את השם שלה, אז אני לא אומר את השם שלה, אבל השאלה היא מאוד מאוד טובה, ואכן הגדרות הפרטיות בטיק טוק הותקנו. עכשיו השאלה אני קיבלתי, אז אני אומר, נחלוק עבודה. דני, אתה תענה.
יאללה, מול. אז בעצם טיק טוק אכן שינתה את הגדרות הפרטיות, ובעצם היא אוספת מידע ביומטרי, שזה כבר בפני עצמו מאוד מאוד מלחיץ.
What do you mean מידע ביומטרי?
אוקיי, אז כמו שאמרת, זה אוסף את התווי פנים ואת ה...
חתימת קול.
חתימת קול. Face print ו-voice print. כן. ככה כתוב בהרשאה שהם מקבלים. ולמה הם עושים את זה? כי פשוט נמאס להם לקבל תביעות בכל מקום בעולם. ואני אמנה כמה. אז בעצם הם שילמו כבר 92 מיליון דולר בתביעה ייצוגית בארצות הברית, על הפרת פרטיות ומחשב בחקירה. בדיוק של העניין הזה של הביומטרי על ידי האיחוד האירופי, ובאנגליה הם נטבעו במיליארדים על הפרה של תנאי פרטיות של ילדים, והם פשוט אמרו, אוקיי, חלס, הבנו את הסיפור הזה, בוא ניקח את ה...
אישור, הסכמה.
כן, הכי רחב שאנחנו יכולים לקבל מהמשתמשים שלנו, מי שלא רוצה,
משוחרר.
אחלה, משוחרר מהאפליקציה, תנו לנו, כי אנחנו לא יכולים להתמודד עם כל התביעות האלה, ואין פה שום דבר מאיים. דרך אגב, היינו אמורים לענות על זה בשבוע שעבר, מאז קרתה עוד התפתחות מאוד מאוד מעניינת השבוע. ביידן ביטל את הצו של טראמפ להחרמה של טיק טוק וויצ'אט בארצות הברית, שזה עוד איזשהו סוג של אישרור. הרי אם הם עוד החמירו את התנאים, ועכשיו הם מבקשים גם לאסוף מידע, וביידן היה חושב שהמידע הזה יכול להוביל לאיזושהי כוונת זדון, אין שום סיכוי שביידן היה חותם על צו נשיאותי שבעצם אז, משחרר אותה מכל ה...
אז אמר... מה אתה אומר? זה בסדר? לא, זה בסדר אז... שאוספים את הפרצוף שלי ואת הקול שלי?
יפה. אז הצו הנשיאותי הוא צו מאוד 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 ארוך. הוא בעצם ביידן אומר כמה דברים שהם גם רלוונטיים לעניין הזה. הוא אומר, אנחנו מאוד מאוד מוטרדים מהפוליסי של הפרטיות שנאכף בסין. ואנחנו נחקור את העניין הזה לעומק, אבל כרגע אין לנו שום עדות אמיתית שיש כאן איזושהי הפרה של פרטיות, ולכן גם טיק טוק וגם וויצ'אט פטורות מהחרם שקודמי בתפקיד בעצם השיט עליהם.
לא, אוקיי, אבל זה מהזווית של ביידן. אני שואל אותך, קודם כל, מה עושים עם תמונת פרצוף שלי ועם חתימת הקול שלי? למה הם צריכים את זה?
הם משתמשים בזה כדי לייצר את כל הפילטרים ואת כל האפקטים. ככה הם מייצרים אלגוריתם יותר טוב שאתה מחליף את הפרצופים, שאתה עושה כל האפקטים המדהימים האלה שכולם בגללם בעצם נמצאים.
יש אפקטים קוליים פנטסטיים.
הכל, יש גם אפקטים קוליים וגם פילטרים, לנסז קוראים לזה, לפנים.
אז זה כל הסיפור?
זה הסיפור.
זה הסיפור. האם זו אכן פגיעה בפרטיות שלי? אם כל השימוש בתמונת הפרצוף שלי ובקול שלי זה בשביל שאני אוכל לייצר סרטונים יותר טובים, והדאטה הזה לא נוסע אחר כך לאיזשהו מקום אחר וקורא איתו משהו, אני לא בטוח שפרטיות היא נפגעה.
לא, הוא נוסע חזרה לסין, לומדים לשפר את האלגוריתם, אבל השאלה היא האם באמת זה רק בא בשביל לעשות אפקטים יותר טובים. והתשובה היא כנראה כרגע, לפחות לפי דעתו של הממשל של ביידן, זאת התשובה. זהו.
אוקיי, אני מודה שאני בסדר עם זה, כן מלחיץ בעיניי במידה עם המשטר בסין, ששוב, עוד לא הוכח שהוא בוחש בתוך ביידן, זה הנחת עבודה כזאת של כולם, כן, והיא גם לא בלתי רציונלית, אבל יש הנחה שהמשטר, נכון, שולט בכל החברות האלה, בכל הדאטה שלהן, זה לא מופרך. אם הכל מגיע אליו, הכל שלי והפרצוף שלי, ואני לא יודע מה עושה עם זה, זה אכן מלחיץ אותי. אם זה נשאר ברמת שימוש מסחרי כדי שאני אהנה מה... אפילו לא פרסומות לדבריך. זה לא משמש אפילו לפרסומות. רק בשביל לתת לי פילטרים ואפקטים יותר טובים באפליקציה.
כן.
I'm fine with it.
כן. אז זה כרגע
המצב. זה כרגע הדיבור. לא נשכח שזה חלק מהמפה הגדולה של משחקי המעצמות בין ארצות הברית וסין, וגישות שונות בין השמרנים והליברלים. האם ארצות הברית רוצה להיות מעצמה מספר אחד בעולם, להיות פתוחה לתחרות, וככה גם לכבוש נתחים מהעולם. או רוצה להיסגר אל תוך עצמה. זה שתי גישות שונות, פילוסופיות, כלכליות, עמוקות, שהובילו טראמפ וביידן. והיא מעבר למה בדיוק עושים הסינים בפרצוף שלי.
אתה עוד מלך הטיק טוק הזקן? כאילו, זה רק סתם מעניין אותי, כאילו, ב...
אני אחזור על הציטוט הזה עד שהוא יופנם. הזקן הכי גברי בטיק טוק.
אה, כן.
כפי שמישהו אומר.
כן, אוקיי.
עשו את בבל בעניין הזה.
נכון. טוב, בחרתי לסיים בציטוט של ג'ורג' אורוול, כי הוא בדיוק נוגע בנקודה הזאת.
בדיוק זקן גברי.
כן, נכון? נראה טוב עם השפם הזה. בעצם אומר, האנושות צריכה לבחור בין חופש לבין עושר. ועבור החלק הארי של בני אדם, העושר יותר חשוב. לכן הם מוכנים לוותר על החופש שלהם, שזה מאוד 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 מדויק.
זה מאוד מאוד מדויק.
כמה חכם הוא היה ג'ורג' אורוול.
אני שומע דיבור על דת.
זה מאוד פילוסופי, כן, אפשר לקחת את זה לכל מיני מקומות.
גם פילוסופי זה המיילים שאתם תשלחו לנו, אם אתם רוצים, כמובן, לבזמן את קשת-tv.com עם שאלות והערות. אגב, יש לנו עוד כמה הערות מפרקים קודמים, ננסה להביא אותם בהמשך. אתם מוזמנים, כמובן, אנחנו
כן,
שמחים...
כן, לא, גם שאלות מהבית כאלה.
כן, כן, אנחנו שמחים
נענה, מאוד. נענה בכיף.
לענות וכו'. נמליץ לכם, אפשר לראות אותנו גם בקשת 12 ובמאקו, ובמאקו TV, ובנקסטר, ובאיפה שאתם רוצים, עם קצת גרפים וסרטונים. וככה, כמובן, דרגו אותנו, אם נהניתם, ספרו לחברים שלכם. Rate and review us.
בדיוק.
אנחנו בספוטיפיי ובפודקאסט, כמובן. נגיד תודה לאפרת מרון.
מה זה פודקאסט? באפל.
אפל פודקאסט. נגיד תודה לאפרת מרון, העורכת, למיכל סולברג ולי פיין שמפיקות אותנו, באולפן, אנג'לינה נזימוק, תומר וולף ורוחו של צ'יצ'ו הגדול. דני פלק, תודה רבה.
יצא לך כזה של מטאליקה.
אוקיי, בדיוק. זה, אני בראש תמיד במטאליקה. דני פלד, תודה רבה.
תודה רבה לך, דרור גלוברמן.
להתראות.